הנה. בוקר טוב ומבורך. אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר נצח ישראל, פרק י"ג. המעלה, טוב, אנחנו עסוקים כן במעלה של האומה הישראלית. הדבר העיקרי שהעסיק את המהר"ל עד עכשיו היה השאלה, כלומר התגובה לטענה הנוצרית. הנוצרים טוענים שעם ישראל נעזב. אמנם היינו עם השם בימי קדם, אבל מה אפשר לעשות? עם ישראל השחית את דרכו, עם ישראל חטא, ולכן לפי הטענה הנוצרית עם ישראל נעזב. כנגד הטענה הזאת המהר"ל הרחיב מאוד בפרקים י, י"א וי"ב. כזכור, אנחנו היום ביום ראשון, כ"ט בניסן תשס"ה, ואנחנו לומדים ספר נצח ישראל, והגענו בשעה טובה מוצלחת לעבר פרק י"ג. פרק י"ג, כן, פרק י"ג בספר נצח ישראל מאת המהר"ל מפראג. כן. עכשיו, בהרחבה, כן, המהר"ל הרחיב מאוד הנקודה הזאת, שהבחירה בעם ישראל איננה דבר הניתן לשינוי. ואף על פי שהוא הרחיב את זה בהרבה סעיפים, אפשר לומר את זה בנקודה אחת. יש הבדל בין בחירה של נברא לבחירה של בורא. כשנברא בוחר, למשל אני שאני נבראתי, אני צריך לבחור, למשל בין שני תפוזים. אז אני בסופו של דבר בוחר בתפוז אחד, אבל האפשרות שיכולתי לבחור את התפוז האחר קיימת גם אחרי שבחרתי בתפוז האחד. זאת אומרת, הבחירה פה איננה בחירה מהותית. ולכן אפשר לומר, גם התפוז שלא נבחר יכול לחוש תסכול. כן? מדוע בעצם לא בחרת בי, הרי אני לא פחות ראוי מן התפוז האחד. ולכן אפשר לומר שבמידה והתפוז האחד יתקלקל או יחדל למצוא חן בעיניי, יש לי אפשרות לפנות אל התפוז האחר. זה הבחירה של נברא. מה אתה אומר? לא, כי באופן אמיתי היה ניתן לבחור בתפוז האחר. כלומר, אין שום דבר הכרחי, אבסולוטי, שמכריע אותי דווקא לבחור בתפוז זה, לעומת תפוז זה. כן, זה בחירה, יש מידה של שרירותית. יכול להיות שאני אוכל להצדיק, תשמע, אני יותר אהבתי את הגלגליות הזאת, ופה יעלה וכדומה, אבל בכל זאת, אין מניעה מהותית מלפחות את התפוז האחר.
עצם העובדה שהוא עלול להתקלקל, הראשון שבחרתי מגלה לי שהשני הוא אפשרי, היית
אומר דבר? לא, לא הייתי אומר ככה. הייתי אומר, בעצם, מדוע זה קרה? בגלל שאני לא זה שברא את התפוזים האלה. כלומר, התפוזים הם נתונים חיצוניים, כפויים, אפשר לומר, על הבוחר. לעומת זה, כשמדובר בבורא יתברך, הבורא הוא עצמו שורש הקיום של מה שהוא בוחר בו. לפי זה יוצא שהבחירה האלוהית היא בעצמה יצירה. או בריאה אפילו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא לו את העם שהוא בוחר בו. יוצא לפי זה שאי אפשר היה שזה יהיה עם אחר. כלומר, כיוון שאין לו כפייה. כלומר, זה לא שיש לו מאגר של עמים והוא שואל את עצמו תוך כדי גירוד על גבה את מה הוא יבחר. הוא בורא לעצמו את מה שמתאים לבחירתו. כן. כן, אז השאלה שאתה שואל, שהמדרשים מדברים על הקדוש ברוך הוא בתור מי שפנה לכל אומות העולם, מקבל את התורה, ובסוף ישם ישראל רצה וכו'. אז לזה התייחס המהר"ל גם בפרקים הקודמים, וגם במיוחד בספר תפארת ישראל בפרק א'. שם המהר"ל מסביר שזה סגנון של חז"ל. של המדרש, כי הרי לא מצאנו מבחינה היסטורית שהיה מעמד הר סיני לבני ישמעאל או לבני אדום. אלא זה בא להסביר באופן מהותי מדוע זה לא שייך להם. זה הכוונה. כן, זה הסגנון של המדרש.
לנו זה קל להגיד את זה שזה בחירה עצמית. אבל מי שמבחוץ, כאילו, לי זה נוח. לי זה נוח
כמו בחירה עצמית בריאה. לא, סליחה, ברגע שאתה מקבל.
אבל אני מבין את הקריטריונים של הבחירה שלי.
ברגע שאתה מקבל, שהקדוש ברוך הוא הבורא, אז מלא, זה מוכח.
בתור עם ישראל אני מבסוד מהבחירה הזאת, אני לא אקשה את זה קושיות גם, ולמה אני אעשה את הרצל ואני אחזק את זה, אבל בתור מי שאני מחוץ לעם ישראל, אני יכול לבוא להגיד שמי פנית את הקריטריונים של הקדוש ברוך הוא ליצירה ולבריאה, ואם הוא רוצה לשנות אותם, זכותו ורצונו, ואין לי מושג איך
הוא עושה. רגע, 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 גם אם אני לא יודע מהם הקריטריונים, אבל עדיין אני יודע שהקדוש ברוך הוא הבורא. כלומר, זה בדיוק העניין כאן, שהוא לא רק אלוה, זאת אומרת, ראש הפירמידה של המציאות, אלא הוא מקור המציאות. וזה דבר שאני יודע אותו, גם אם אני לא יודע מה עם הקריטריונים של יצירת האומה
ישראל. אני לא יודע אם הוא מחליף אותי אם הוא רצה.
אז זה מה שאני מסביר לך, שהבריאה, הבחירה היא בריאה. זאת אומרת, הוא עשה אותנו תואמים את רצונו. ולכן מעשה של השחתה, של השחתה של חטאים של עם ישראל, לא יכול לשנות את הדבר הזה. זה משהו, מה שאמר אני אסביר. אני לא רוצה לחזור על כל הפרטים של מה שאמר אני אסביר, כי הוא הסביר את זה מאוד מאוד בהרחבה, בפרקים י', י' א' וי' ב', כשכל זה בנוי על פרק ג'. בסדר? אז אם אתה רוצה להבין את זה טוב, למד שוב את פרק ג', י', י' א' וי' ב', ואז יהיה לנו מה לדון בקושיותיך. בסדר? עכשיו אנחנו עסוקים בהעמקה של הנקודה הזאת שהתבררה כבר. אם כן, אני קורא עכשיו המהר"ל בעמוד עין רב במהדורת האחים הוניג, שהיא המהדורה המצולמת המצויה. למרות שיש עוד מהדורות. מישהו שאל אותי בשבת האם יש עוד מהדורה. יש עוד שתי מהדורות. מצויות בשוק. המהדורה בכתב ראשי, קטן כזה. אפשר למצוא את זה עדיין בחנויות לספרים ישנים. ומהדורת מכון ירושלים. מכון ירושלים זה עולה מלן תלפים כסף, אבל זה קיים. זה בשני כרכים, משהו, עבודה, בומבה של עבודה. יש בספרי הלמעלה, יש בחנויות ספרים. המעלה, שהוא עוד יותר מעלה מן הקודם. כאשר תתבונן במעלת ישראל תדע, כי לא דבר זה בלבד מה שישראל חלק השם יתברך, וכמו שמדלם השם של ישראל שחתם השם בשמה, כי אין לישראל אז עכשיו מה כן המעלה, כי אין לישראל בעצמם שום מציאות ושום הוויה, רק בו יתברך. פה הוא מחדש משהו מאוד מעניין שקשור לאמונת הייחוד בכלל. השאלה היא ככה, מכוח מה דברים מתקיימים בעולם בכלל? באופן כללי לכל דבר יש קיום מכוח הטבע. למשל הפרחים מתקיימים מכוח האדמה, כל דבר יש לו משהו שמכוחו הוא מתקיים. אם תורה תסתלק סיבת הקיום של האדמה, אז תסתלק גם סיבת הקיום של הפרח. אבל הפרח הוא לא צריך לשאול את עצמו האם הקדוש ברוך הוא רוצה בו, הוא צריך לשאול את עצמו הקדוש ברוך הוא רוצה באדמה. ואז כלומר השאלה כאילו נדחית אחורה. לעומת זה, עם ישראל, זה מה שיוסבר כאן, אין לו קיום מצד עצמו, כי מצד הטבע הוא היה צריך להתבטל. זה דבר שכמה חוקרים גם הסכימו לו, מבחינה מדעית פשוט. הקיום הישראלי הוא קיום פרדוקסלי. זאת אומרת, התנאים של הקיום של עם ישראל, לאורך אלפי השנים של קיומנו, הם כאלה שכל אומה אחרת הייתה נעלמת. זה נכון שיש עם עתיק לפחות כמונו, זה הסינים. הסינים. כן, הסינים. הם עתיקים מאוד. אבל מה? הם לא גלו מעולם. הם אף פעם לא היו מיעוט בתוך רוב עוין. צריך להבין שהקיום הסיני הוא פשוט קיום סטטי, כמו מונוליט. כן? אבן גדולה. אבן גדולה. היא לא מתבלה בגלל שהיא גדולה, היא חזקה, היא כבדה, אף אחד רוצה להזיז אותה וכו'. לעומת זה, עם ישראל, מבחינת התנאי הקיום שלו, היה צריך להיות שהעם הזה ייעלם מההיסטוריה. כלומר, מבחינת הטבע אלוקיות, אבל יש ניסיונות של הסברה שזה היהדות מתקיימת מסיבות סוציו-אקונומיות. זה הסברה המרקסיסטית לקיום היהודי. אבל זה, כששומעים את ההסברים האלה של בורוכוב למשל, מרגישים עד כמה הם נתלים בקורי הקביש. למשל, יש הסברה שאומרת ככה, שהיהודים הם מהווים איזשהו מעמד סוציו-אקונומי של איזושהי תקופה, ואין את התפקיד של מפרולטריון או לפעמים הבורגנות וכו', אז המעמד הפוליטי, הסוציו-אקונומי שלהם הוא המצדיק את קיומה. אבל איזה שבר הבעיה, כי הרי לאורך השנים, עם ישראל החליף מעמד. לפעמים הוא היה המעמד הפרולטרי, לפעמים הוא היה המעמד הבורגני, לפעמים הקפיטליסטי, לפעמים התת-פרולטרי. זה קשה מאוד לציין את היהודים דווקא כמעלים פונקציה מסוימת. אלא זה בדלת ברירה, מחפשים משהו. בסופו לפני שנים קראתי ספר שכתב אותו יהודי בשם אברהם לאון. אברהם לאון היה מחשובי המרקסיסטים בשנות ה-40. לא, לא המרקסיסטים, הטרוצקיסטים. זה הנאמנים לאינטרנציונל הרביעי. אולי אני אסביר קצת. אני אסביר קצת למה. התנועה הקומוניסטית מוגדרת מבחינה היסטורית בתור האינטרנציונל השלישי. נבדיל אותה מהאינטרנציונל הראשון והשני של תנועות סוציאליסטיות כלליות. מאז לנין מוגדרת התנועה הקומוניסטית בתור שייכת לאינטרנציונל השלישי. כשלנין מת, אז היה ויכוח על ההנהגה בברית המועצות, בין טרוצקי לבין סטלין. סטלין ניצח, טרוצקי גלה כדי שלא יהרגו אותו, והקים את האינטרנציונל הרביעי. זאת אומרת, תנועה אחרת שטוענת שהקומוניסטים ברוסיה בגדו בערכים של המרקסיזם, והוא המציא את התיאוריה של מה שנקרא המהפכה המתמדת. המהפכה המתמדת. למשל, התלמידי תלמידיו הם אלה שחוללו את הזוועות בקמבודיה. במלחמת קמבודיה מפורסמת שמה שבני עמם של הקמבודים רצחו שליש מן העם. זה בשנות ה-80 היה בערך, לא?
בקמבודיה. הוא סידר
תיאוריה
כזאת בגלל שהוא היה מחוץ למערכת.
טרוצקי עצמו נרצח על ידי הסובייטים במקסיקו בשנות ה-40, לא זוכר בדיוק מתי. על גבנים, השיטה הטרוצקיסטית עד היום הזה יש לה כמה נאמנים בעולם, ואחד מחשובי תלמידיו היה יהודי בשם אברהם לאון. אגב, הוא עצמו גם כן היה יהודי. מספרים שאבא שלו רצה שהוא יתקבל באיזה חיידר ולא קיבלו אותו, ובסוף הוא נהיה יהודה לאון דודוביץ', נהיה ברונשטיין, נהיה טרוצקי. ועשה את המהפכה. אז החפץ חיים אמר שאם הייתם מקבלים אותו, תראו זה היה. טוב, זה הרבה זהירות כשאתה בא לדחות מישהו מלמוד את המהפכה. לא, אל כותנים, אברהם לאון הזה.
יהודה לאון זה
פרוצקי. יהודה לאים. יהודה לאים, שהפכנו בסוף ללאון.
אולי
מקבלים
אותו לחדר
הצלט רגרון. יהודה, טוב, אנחנו יכולים לכתוב את ההיסטוריה מחדש. קשה לדעת. בכל מקרה, אברהם לאון היה טרוצקיסט מושבע. הוא כתב ספר קטן, מרתק, בשם מסה, או ניסיון להסברה מטריאליסטית של הבעיה היהודית. זו השאלה היהודית. מה הוא כותב שם בהקדמה? הוא אומר, אנחנו המרקסיסטים, טרוצקיסטים. אנחנו כל דבר מסבירים באופן חומרני. יש רק דבר אחד שבו אנחנו נרתעים מלתת הסברות כאלה, זה כשאנחנו מדברים על היהודים. אנחנו באלגנטיות מתחמקים מזה. אז הגיע הזמן שאני ארים את הכפפה הזאת, ואני אתן לכם הסברה מטריאליסטית, חומרנית, של התופעה היהודית. ככה נגמור סוף סוף עם הסיפור הזה. ואז הוא כותב שם בספר שלו כל מיני הסברות, על פי מחקר היסטורי, שכל הקיום היהודי מוסבר באופן מטריאליסטי. אבל יש איזה נספח שהוא כותב כשהתחילה השואה.
מה הכוונה בכלל?
מה?
אפשר להסביר את הקיום היהודי.
אז תקרא את הספר שלו. עכשיו, מה שמעניין שבסוף יש איזשהו נספח. נספח שהוא כתב כשהתחילה השואה והוא התחיל לדעת מה מדובר. אגב, הוא עצמו נהרג במחנה השמדה. אבל הוא הספיק עוד לכתוב את הנספח הזה, המאוד מעניין. הוא אומר ככה, נכון, היהודים היו במשך שנים רבות הנציגים של המעמד הבורגני. אבל עכשיו הם נהיו דווקא המעמד הפרוליטרי ביותר, והם נרדפים על ידי הגדולים שבקפיטליסטים, דיינו הנאצים. כלומר, הוא רואה את הרדיפה של הנאצים את היהודים, לא כמשהו מיסטי, אלא זה גם חלק מן המאבק של הקפיטל נגד הפרוליטריון. אבל הוא אומר, הנאצים זה היותר קפיטליסטים שבכולם, והיהודים זה היותר פרוליטרים שבכולם. ולכן המאבק שם הוא כל כך קשה. עכשיו הוא אומר יותר מזה, כאילו, הכל מתרחש, כאילו שהמאבק שבכל האנושות בין הקפיטל לבין הפרוליטריון מקבל את צורתו המקסימליסטית דווקא בעם היהודי. מה זה נקרא? שאפילו מלאך רע עונה אמן. בעל כוחו. זאת אומרת, גם כשאתה מנסה לתת הסברות מטריאליסטיות של הבעיה היהודית, אתה בסוף מגיע לייחוד של עם ישראל. מעניין. טוב, על כל פנים, בואו נחזור פה למה שאומר המהר"ל. המהר"ל מסביר שבעם ישראל בולטת העובדה שהקיום איננו מוסבר בנתונים טבעיים, אלא יש צורך בהתערבות אלוהית ישירה. זה מה שמהווה מבחינה מסוימת שיא החולשה, ומבחינה מסוימת שיא העוצמה. זה שיא החולשה מבחינה טבעית, שיא העוצמה מבחינה אבסולוטית. כלומר, עם שמבחינה טבעית אין לו שום אפשרות של קיום, זו חולשה אדירה. זאת אומרת, הוא כל הזמן צריך להסמך על הקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא עוזר. זאת אומרת, לכן זה העוצמה. כי מי שעוזר זה מי שברא את העולם.
ישראל שהוא נהיה ישראל, יעקב שמה, זה משהו מצד עצמו?
זה אפשר לומר, זה באחרית הימים, אבל זה כבר חורג מהנושא של המהר"ל, זה הנושא של החוצפה דאיקדד המשיכה. כן, מה זה חוצפה דאיקדד המשיכה? זה החוצפה הישראלית. מה זה החוצפה הישראלית? אני קיים מכוח עצמי. כן? זה יום העצמאות, אני עצמאי. כן? יש בחינה כזאת. וזה, יש לזה כמובן שורשים תיאולוגיים עמוקים מאוד, כי הרי בכל אחד ואחד יש נקודה אלוהית נסתרת. שהרצון לבטא אותה בלי להישמח על נקודה אלוהית חיצונית לו, זה מופיע בהתחלה כחוצפה. כן? אבל זה כבר חורג מהנושא של המהר"ל. אוקיי, בואו נמשיך.
רגע,
אבל זה ניתוח של מושג החוצפה, שזה צריך, זה משנה, זה כבר משנתו של הרב קוק, זה צריך להרחיב. טוב, ולא תאמר, הנה, מה אין לומר? אף אם, הרב קוק מדבר על זה בעיקר בשמונה קבצים. המקור המרכזי זה בקובץ ח' פסקה קנ"ז. קנ"ז. זה שם הנקודה המרכזית, יש עוד כמה מקומות. שין צדיק א', אני חושב, גם. וגם כן בקובץ ח'. גם קצת באורות התשובה, פרק ד', פסקה ח'. גם כן. יש עוד כמה מקומות, אינני זוכר כעת. כן, טוב, בואו נסתפק בזה בשלב הזה. יש לי גם קלטת נקראת החוצפה, אני חושב. אפשר להגיד את המשך, אני חושב. לא, אין לי קלטת כזאת?
לא,
אין. טוב, אז שם לעשות. טוב, שורה 6, כן, ולא תאמר. אף אם הם חלק השם, מכל מקום הם בריאה לעצמם. גם חלק השם, גם בריאה לעצמם. אל תאמר כך. אבל הם לגמרי אל השם יתברך, עד כי בטל מציאות עצמם אל השם יתברך. ודבר זה נראה באומה הזאת. איך רואים את זה? שעל ייחוד שמו וקידוש שמו בעולמו לקיים תורתו, היו מבטלים עצמם ובטלים עצמם בכל מיני הפסד. ממש גם מסירות נפש של קידוש השם, זה ביטוי לדבר הזה. כן, אם אני מוכן למות בשביל משהו, סימן שאני ומה שאני מוכן למות בשבילו זה דבר אחד. וכבר הערכנו בזה בחיבור באר הגולה, שזהו עניין קדימת נעשה לנשמה שמרו ישראל, כן ישראל נמשכים לרצונם כלל, רק לרצון העילה ברוך הוא, והם ונפשם ולשם יתברך, ולא שייך בזה להקדים נשמה לנעשה. כאילו היו תלויים בדעתם וברצונם, אבל אינם תלויים בדעתם וברצונם כלל, ואיך היא השרה לקשר הזה ודבר זה מבואר. כן, זהו הסביר כאן לפני כן, שנעשה ונשמה זה מבטא שייכות עצמית של עם ישראל.
שמעתי
את הרב
אומר שעם ישראל לא עושה
לעשות
ונשמע,
הוא
קודם כל
מברר
את הדברים
ואחר כך
עושה,
השאלה אם
זה נכון מה
שאמרתי את הפסוק, כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה כדי לשמוע אותם, זה מה שאני אמרתי, זה במדרגת הפרט.
שצריך
קודם
כל להבין מה עושים ואחר כך עושים.
לא, להאמין. כל אשר דיבר השם נעשה ולשמע. סימן שהם אומרים שהשם דיבר. זאת אומרת, זה משהו, אתה נוגע בשאלה אחרת. האם אני יכול לקיים מצוות? מה? דרך משה. בסדר, אבל השאלה היא אחרת. כשהשם מדבר, כלומר, אם אדם למשל לא מאמין שהשם דיבר, אז אני משייך שהוא יקיים מצוות. ואתה אומר, על ידי הקיום תגיע לאמונה. שזה דבר שהדתיים הרבה פעמים אומרים אותו, אבל הוא לא נכון. זאת אומרת, זה לא נכון שעצם הקיום עושה אותי מאמין. אבל עצם הקיום ייתן לי בסופו של דבר את ההבנה. כלומר, אם אני מאמין, אז הקיום גם נותן לי הבנה. ההבנה איננה תנאי לקיום, אבל האמונה היא כן. לא נורא. הלאה, ודבר זה נראה באומה, וכבר הערכנו בזה בחיבור באר הגולה. שזהו עניין קדימת נעשה לשמה שאמרו ישראל, אז זה כבר נקרא. ובגמר, בפרק רבי עקיבא. מה?
בגלל שאתה מסתור להשתת בדבר אחר שהרב
אומר. אני מבקש, לא להקשות מדבר שאני אמרתי על דברים שהמערה לא אומר. אנחנו עכשיו לומדים את המערה, לא לומדים אותי. בסדר? הלאה. ובגמר, בפרק רבי עקיבא, במסכת שבת, דף פתף, עמוד ב', אמר רב שמואל בר נחמני. מהי דכתיב? אגב, זה שכתוב פה בר נחמני, זה לפי הכלל שיש במהדורה הזאת טעות אחת לפחות, טעות דפוס אחת לפחות בכל עמודה. כן? אפשר לעשות עבודה פעם, לעשות רשימה, כמו להוכיח את זה, שיש לפחות טעות דפוס אחת בכל עמודה, ולפעמים שתיים, ואם יש יוצא מן הכלל, אז באמת זה מושלם על ידי טעויות נוספות בעמודות האחרות. אז פה גם כן, בר נחמני, אפשר להגיד בר נחמני. אמר רב שמואל בר נחמני, מה הדכתיב? כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם גואלנו מעולם שמך. אני שוב חוזר על הפסוק. כי אתה אבינו, למי אומרים את זה? לקדוש ברוך הוא. איך אומר הקדוש ברוך הוא שהוא אבינו? כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. כלומר, אפילו אם אברהם וישראל שכחו אותנו, אתה השם גואלנו מעולם שמך. עכשיו, כשאתה אבינו בפשטות, זה פונה לקדוש ברוך הוא, לפי הגמרא אנחנו נראה שזה פונה ליצחק. זה גם הגיוני. אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו, אז מי כן? אתה אבינו, דהיינו יצחק. אבל בהמשך כתוב, אתה השם גואלנו מעולם שמך. אז למי מתכוונים? לקדוש ברוך הוא או ליצחק? לעתיד לבוא, כך אומרת הגמרא. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו. אומר לפניו, ריבונו של העולם, ימחו על קדושת שמך. תמורה קצת, לא? התקובה הזאת. מה? אברהם יודע להתפלל על אנשי סדום ועמורה? פתאום אומרים לו, בניך חטאו, הוא אומר, לא נורא, טוב, ימחו על זה. מה קרה? פשוט הכוונה היא, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה דין, עושה משפט. והוא פונה אל אדם שכל עניינו מידת החסד. אומר לו, אברהם, תשמע, אם אתה שואל אותי חסד, אני יודע מה לומר. אבל אתה עכשיו בא לעשות דין, אני בדין לא מבין כלום. לא, זה בדיוק זה. כלומר, על פי דין אני מבין, שלפי מידת הדין, אם אנחנו על משת שמך, אז מה אתה מבלבל?
אני לא מבין בדין, אני מבין. למה שאני ארוס להם את העניין?
לא, זה התפיסה, זה איך שאברהם מבין את מידת הדין. כן? לכן אברהם אומר, אם אנחנו על משת שמך. אמר לי ליעקב, אז הוא פונה ליעקב, שיש לו מידת הרחמים. דהה ולה צער גידול בנים, ואפשר דבעי על האירוע החמים. כלומר, כיוון שיעקב אבינו היה לו צער גידול בנים, אז אולי הוא יבקש רחמים על ישראל, אומר לו, בניך חטאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אותו עיקר. כי גם זה, כי הוא חושש שמידת הדין מחייבת את זה. אמר, לא
בס... ומי הוא ומה הוא?
מי?
הוא רחמים, באיזה אופן הוא שונה
מהחסד
שלו?
מה ההבדל בין החסד לרחמים? זה כאן ההבדל שבין החסד לרחמים.
אפשר
קצת לגעת לזה. חסד זה הכוונה ללא חשבון. עוד לפני כל חשבון יש חסד. רחמים זה בתוך הדין. זאת אומרת, אומנם יש מידת הדין, אבל אפשר לרקר אותו. תן זמן לחזור בתשובה, למשל.
יש לו ידיעה כזה.
קצת.
למה הוא לא מדבר?
לא, זה לא המומחיות שלו. אמר, לא בסבא טעמה ולא בדרדקי עצה. כלומר, אין טעם בזקנים ואין עצה בילדים. אמר לי יצחק, אז בדלת ברירה, מילא הלך לו, עבוד לו, עם אברהם ויעקב, אז מה יש לו להפסיד לפנות ליצחק? אמר לי יצחק בניך חתום. אמר, בניי הם ולא בניך? בשעה שהקדימו נעשה לנשמה קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך? ועוד, מה חתום? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. שנאמר, אם יש שנותיו בהם 70 שנה, דל 20 דלענשת. כלומר, תוריד 20 שנה שאתה לא מעניש ממנו. פשו לאו 50. אז נשאר 50 שנה. דל כפהי דללותה, תוריד 25 שנה של ישנים בלילות. כשאדם ישן הוא לא חוטא. פשו לאו כפהי. אז נשארו מתוך 70 שנה 25 שנה של חטא. מקסימום. דל תרתסרי ופלגה דצלויה ומחלוי בבית הכיסא. תוציא מזה 12 שנה וחצי. של תפילה ואכילה ושירותים. פשו להו, תרתי שר ופגע, נשאר שר הכל, מתוך כל ה-70 שנה שאדם חוטא, 12 שנה וחצי. מה אתה אומר?
אפשר
לחשוב באכילה? קשה מאוד. קשה מאוד. אם אתה סובל את כולם, מוטב, ואם לאו, פלגע עליי, פלגע עליך. חצי חצי נעשה. ואם תמצא לומר כולם עליי, הרי קרבית נפשי כמך, אני כבר הקרבתי את עצמי לפניך, אז מה אכפתי לקחת את הכל עליי? אז זאת אומרת, מה עשה פה יצחק? הוא עשה חשבון על פי מידת הדין. זאת אומרת, אתה בא אליי בדין, בוא נלך לפי הדין. האב
האמין הייתה שכאילו לא
ללכת בכלל אליו, כי הוא ילד. כי הוא דין, כן. זאת אומרת, לא, ההפך. לפי, יש דין ויש עומק הדין. לפי עומק הדין, ישראל זכאי. נשאו עיניהם ואמרו. כי אתה אבינו. אז עם ישראל פונה ליצחק ואומר לו, אתה אבינו. כי אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו. אבל אתה, לפחות אתה אבינו. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא, מחווה להו יצחק בעיניו. ויצחק מראה להם בעיניו, בעיניהם, שצריך לפנות לקדוש ברוך הוא. מיד נשאו עיניהם למערום, ואומרים, כי אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך, עד כאן. עד כאן המאמר מהגמרא, במסכת שבת.
יש איזה שייכות או שזה אינדיפרנטי מבחינתו? הוא עושה את זה בצורה כזאת עניינית ותכליתית, יצחק?
לא הבנתי מה השאלה.
הוא שייך לזה או שהוא עושה את זה מבחוץ כמו דיין שאין לו...
האם הוא מעורב רגשית בדבר?
צד בדבר, יש לו צד בדבר, זה לא...
לא יודע. ויש לתמוע, לא יודע. ויש לתמוע על המאמר הזה.
אבל אני אומר שאלות
האלה. לא, אני עניתי לך על השאלה, זה לא נכון שלא עניתי על השאלה. התשובה הייתה, אני לא יודע. בסדר? זה גם תשובה. כן. ויש לתמוע על המאמר הזה. כי למה, יכולתי להגיד לך, לא רוצה לענות. משהו אחר, זה לא מה שאמר. אני אגיד. מה אתה, אני לא יודע. ויש לתמוע על המאמר הזה. כי למה לא היה אברהם ויעקב מלמדים זכות על ישראל, והיה מלמד זכות יצחק. ועוד, מה שייך לומר, לא בסבא את העמה ולא בדרדקי העצה. וכי לעתיד יהיה אברהם נקרא סבא ויעקב דרדקי, בשביל שהיה לאברהם איזה שנים יותר. דבר זה בתוכן, הרי בין כמה יהיה יעקב באותם הימים? אלפי שנים הוא יהיה. אז על כמה שנים אתה אומר, זה זקן וזה צעיר. זה ילד, דרדקה, ילד, לא יכול להיות. ויש מפרשים לתרץ פושיה ראשונה, דלכך היה יצחק מלמד זכות על ישראל, יש כאלה שלטו פירוש שהמהר"ל לא מקבל אותו. אנחנו נראה את הפירוש, אבל זה פירוש על דרך הדרוש, והמהר"ל לא מקבל אותו. כי כאשר הם מלמדים אברהם ויעקב כתרוג, כאשר ראוי לזה, מפני חטא ישראל, אז ראוי שיצחק מלמד זכות, כן ראוי שיהיה בדין כולם מלמדים כולם חובה. כולם מלמדים כולם חובה, רק צריך שהוא מלמדים זכות גם כן. ואם כולם מחייבים, היו פטורים מן הדין, שכן אמרו זל, בדין שראו כולם לחובה, פותרין אותו מיד. כיוון דגמירי דבעיה לדין, כי הרי למדנו שצריך שהדין ילום. וכיוון שראו כולם לחובה, תולח הזה לזכות, כבר אי אפשר לראות זכות. ורצה לומר, דהלנת הדין באה, צריך בעלן הדין, משום צדק ילין בה, כדי לעיין אם ימצא לו זכות. כיוון שראו כולם מחובה, אין כאן זכות כלל, ודבר זה ראו לבית דין, שכל בית דין צריך שילמדו זכות, ולא יהיה בית דין שמלמדים הכל חובה.
אם ככה זה מוצאו חייבים.
יוצא לפי זה שיצחק רוצה לחייב אותם.
לא.
כן.
יוצאו חייבים בדין, ששתיים אמרו שכן, חייבים
לאחד... אז צריך שאחד ילמד זכות. ולכך היה יצחק... ולכך היה יצחק מלמד זכות מטעם זה. אחר שהיה אברהם ויעקב מלמד חובה, וגם שלא יהיו ישראל חדוש שלום נאבדים, הוא צריך ללמד סנגוריה עליהם. ולכך אומרים, אותם המפרשים, ששאל תחילה לאברהם, ואחר כך ליעקב, ואחר כך ליצחק, ולא כסדר, שאם כך היה יעקב מלמד זכות כאילו עולם האחרון הוא למצחות, היי מצד שצריך לי בדין היא למצחות שיהיו בדין צדק, היי מצד שלא יהיו בדין ישראל לגמרי, ולא היה מועיל אם יעקב למצחות ויצחק מלמד חובה. כי היה מידת הדין, שהוא מידתו של יצחק, מקטרג על ישראל. הוכח כאשר יצחק מלמד זכות, שהיא מידתו של יצחק מלמד הדין, שוב לא יהיה כאן מידת הדין מקטרג, כאשר הם זוכים מידת הדין, זוכים לגמרי. כך מפרשים. ככה מפרשים, אלה שמפרשים. אני לא יודע למי אמר אני מתכוון, מן הסתם שמהדורת מכון ירושלים כתוב מי המפרש.
אבל
אתם
מוצאים חייבים ישראל לפי
דיטה הזאת. לא, כי אם מי שלימד זכות זה בעל מידת הדין, אז למרות שהוא מיעוט, זה כבר בואי ללמד זכות לגמרי.
ואז מוצאים זכאים.
זכאים, כן. זה מין טריק כזה, זה מין טריק משפטי. כן? אבל אומר המהר"ל, ולא יתורצו שאר קושיות, גם יש להשיב על כל זה. גם על ההסבר הזה יש מה להשיב, ואין להאריך. אבל המהר"ל אומר שאי אפשר לתת הסברים על דרך הוורט. וורט הכוונה, זה דבר שהוא נחמד בעלי חיוך על הפנים, אבל... כי זה כאילו לא בא לדון בצד המהות של עם ישראל, אלא זה בא לדון מצד סדרי בית דין. זה משהו שהוא חיצוני לנושא שלנו. כלומר, זה לא מה שבא לברר את מדרגת ישראל על באמת. זה בא לברר סדרי משפט.
ואם המערד צריך
להשתמש
לבורט,
אם
הוא גם עושה את זה לפעמים.
חס ושלום. אבל, דעת רבנו, זה דווקא כל העניין שכל תורת המערד היא אנטיבורטית. זאת אומרת, זה מה שהוא מסביר בספר באר הגולה. כל ספר באר הגולה של המהר"ל מוקדש להסברת הסגנון של החכמים. שרוצה להגיד שדברי חכמים לא נאמרו על דרך סתם. סתם ככה קיבל להם. אלא דברים, דברי חוכמה עמוקים. מסודרים וכו'. וגם בספר דרך חיים על מסכת אבות הוא חוזר הרבה. הוא תוקף שם פירושים אחרים על מסכת אבות.
אבל איך הוא יכול להגדיר את העצמיות של הסבר בלי להביא איזשהו אלמנט חיצוני שדרכו נותן איזשהו...
כלומר, איזה חוכמה תיאורטית קודם, כן. אז הוא מסביר שיש תורת הסוד. המהר"ל הרי הוא מקובלים. הוא מסביר, לפי תורת הסוד, כל הדברים האלה הם עצמיים ולא וורט.
אבל אני מביא וורטים בשביל להסביר את העצמיות שלהם.
אז גם אם יש וורט, אז צריך להבין שהוורט הוא לא סתם וורט.
אוקיי.
בסדר? כן, כלומר, יש וורטים אמיתיים ויש וורטים לא אמיתיים. זה כמו שהגאון רבי יהושע פלק, בעל פני יהושע. שמעת עליו? אני גדולי המפרשים על השס, בפולניה. אז הוא כותב, בהקדמתו, מה זה מילתא דבדיחותא? שחז"ל דיברו, מילתא דבדיחותא. מה הדוגמה? אין לנו בדיחות של חז"ל בגמרא. הוא אומר שזה פלפול שאינו לאמיתה של תורה. זה נקרא מילתא דבדיחותא. לפי זה יש לנו אולי ספרים שלמים שמלאים במילתא דבדיחותא. טוב, אבל, לא משנה, אבל דעת חכמים, זה כבר עניין סף חושבו, אני לא מוכר. אבל דעת חכמים בזה, לגלות הדברים אשר אמרנו. עכשיו הוא מסביר למה התכוונו החכמים באמת בפרק רבי עקיבא. כי מצד יצחק ומידתו, אי אפשר שיהיה הסרה והפרדה לישראל מן השם יתברך, רק יש להם דבקות וחיבור לגמרי אל השם יתברך, ולא שייך בחטא שיהיה מבדיל ומרחיק את ישראל מן השם יתברך. כן, עכשיו זה מידתו של יצחק שהיה מוכן להקריב את עצמו. זאת אומרת, אם יצחק היה נשחט על גבי המזבח, מה היה קורה לנו? לא היינו פה כדי לדבר על זה. יוצא לפי זה שכל הקיום שלנו הוא תולדה של מעשה של הקרבתנו אל השם יתברך. שמישהו אחד, כן, כתוב, ויקח את המאכלת. לא, מה הוא כתוב? הסכין. כן? בדרך כלל המילה בעברית בשביל סכין זה סכין. מה זה מאכלת? האם בגלל שהיא אוכלת? לכאורה צריך לקרוא לזה אוכלת. מאכלת זה לשון יפעיל. נכון? זה בניין יפעיל. מאכיל אחרים. אז אומרים חז"ל, מה זה מאכלת? שהיא מאכילה אותנו עד עצם היום הזה. הסכין הזאת שבה אברהם היה מוכן לשחוט את יצחק, היא מאכילה את ישראל עד עצם היום הזה. כי בזכות זה יש לנו זכות, יש לנו הדביקות הזאת.
הוא אמור למות מזה.
כן, אבל אז יש לנו זכות המסירות נפש של יצחק שבא אלינו. זה מה שאומרים בתפילת ראש השנה. ועקדת יצחק היום לזרעו תזכור. נכון?
הגענו
לנו
את היכולת של
מסירות
נפש שלו, זה
הכל מן המחל? לא. בעצם זה שהוא היה מוכן למסור את הנפש. ורק מכוח המסירות נפש הזאת יש לנו קיום, כי הרי בגלל המסירות נפש הזאת אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תשלח אתך לנער. כלומר, המסירות נפש הזאת נותנת לו דווקא זכות החיים, לא זכות ההקרבה. ואז מכוח זה אנחנו חיים. אז כל הקיום היהודי הוא תולדה של המוכנות של יצחק להיקרב. זה נתון בנו מטבע מציאותנו. גם אצל יהודי שאין לו מסירות נפש כזאת. אבל זה גם מה שהופך את המסירות נפש לתופעה לאומית. יש אצל יהודים, הרבה יהודים שמוכנים למסור את הנפש. אז מה שאומר כאן, דת החמים בזה לגלות הדברים אשר אמרנו, כי מצד יצחק ומידתו, אי אפשר שיהיה הסרה והפרדה לישראל מן השם יתברך. רק יש להם דביקות וחיבור לגמרי לשם יתברך, ולא שייך בחטא שיהיה מבדיל ומרחיק את ישראל מן השם יתברך. וגם כן, עכשיו מדבר חוץ מזה, כי מצד מידת יצחק, אשר הוא מידת הדין, כאשר ירד לעומק הדין, יש ללמוד זכות. לכך על ידי יצחק, שהוא התחלתם, ומצד מידת המשפט, אשר הוא עומק הדין, יש כאן זכות. ואם אין כאן זכות פשוט לגמרי, מכל מקום יש זכות כאשר יורד לעומק הדין. לא, סתם ככה אדם שעבר עבירה, אז מידת הדין אומרת שימות. הנפש החוטאת, בחטאה תמות. אבל אם אתה הולך לעומק הדין, שם אתה מגלה את הזכות. וזה שאמר, כי כאשר אמר לאברהם בניך חטאו, אמר ימחו על קדושת שמך, הקדוש. כי אברהם, אף שהוא התחלת ישראל, מתחייב כך, אחר שחטאו ישראל, ואמר, אימה ליעקב דאבלי צער גידול בנים, פירוש כי יש ליעקב יותר צירוף לישראל ממה שיש לאברהם, כי הרי מאברהם יצא גם ישמעאל, וגם עשיו הוא נכדו, וזה שאמר דאבלי צער גידול בנים, רצה לומר שהוא היה מגדל שבטי ישראל, שמתחלת ישראל, ובשביל כך יש ליעקב יותר שייכות אל ישראל, ולכך נקרא בית יעקב ובית ישראל, מה שלא נקרא בית אברהם, ובדי שיעקב יותר שייך אל ישראל מתשאר האבות, יש לו צירוף לישראל יותר. ולכך אמר, אימה אומר ליעקב, אם ימצא זכות מצד מידת יעקב שיתחלתה, מחר שיש ליעקב יותר שייכות לישראל. וגם מצד יעקב היה מתחייב עם אכול מושל שמו. כי אחר שחטאו לשם יתברך, נפרדו מלשם יתברך. ואמר, לט בסבא טעמה ולא בדרדקי עצה וביאור זה. כן, אז הוא מסביר עכשיו מה המשמעות של דרדקה וסבא, כן? כי מצד אברהם ויעקב אין כדי לזכות אותם, שכבר אמרנו, כי לא יזכו ישראל רק על ידי דקדוק עומק הדין. ודבר זה אינו מצד מידת אברהם ומצד מידת יעקב, שהם חסד ורחבים. ולכך אמר, לא בסבא טעמה ולא בדרדקה עצה, כי הדין והמשפט יש בו טעם ועצה. ודבר זה לא נמצא באברהם ויעקב. כי אברהם שהראשון באבות ויעקב שהוא אחרון באבות אין מידתם מידת הדין, רק כוח מידת הדין הוא באמצע. לכן הוא קורא להם סבא ודרדקה, בגלל שסבא ודרדקה זה לא הגיל הנכון. הגיל הנכון של האדם זה הגיל האמצעי, זה האדם בכל תוקפו. כשהוא ילד הוא עוד לא אדם, כשהוא זקן הוא כבר לא אדם. הגיל של האמצעי זה הגיל של שלמות התוקף של החיים, לכן שם מידת הדין. לכן הוא קורא להם דרדקה וסבא, מצד שדרדקה הוא מחובר כבר אל סופן של ישראל, ואברהם התחלתם של ישראל. אז זה לא מאוזן, לכן שם לא נמצאת מידת הדין. כן ספק. כי המשפט והדין, יש לו כוח יותר, ואין כוח וחוזק הדבר, רק באמצע, לא בהתחלה, שעדיין אינו בכוחו, ולא בסוף, שכבר אינו בכוחו, רק האמצע יש לו כוח. ולכך הלוויים אינם קשרים לעבודה רק מבין 30 עד בין 50, כידוע, שמידת הלוויים מידת הדין, ולכך ראוי שיהיו בתוקפם ובחוזקם, ולא כאשר הם דרדקה, ולא כאשר הם זקנים, רק כאשר הם בעיקר כוחם באמצע יבהם. וכן, האבות שהם שלושה, אין מידה זאת לראשון שבהם ולא לאחרון שבהם, רק ליצחק שהוא באמצע. בכל דבר שהוא בחוזקו ובתוקפו באמצע, ובתוקפו באמצע, ולכך האמצעי שבעבוד ניתן לו המידה הזאת. וזה שאמר, לא בסבא טעמה ולא בדרדקי עצה, כי אין באלו מידת הדין והמשפט, שעל ידו אפשר למצוא זכות, כי הזכות הוא כאשר יורד לעומק הדין. וכך אמר ליצחק, בניך חטאו. ואז מתחייב מצד מידת יצחק, כאשר יעמיק בדין, זכות ישראל. וזה שאמר, בניך, בני ולא בניך. כלומר, הרי ישראל הם עלולים, בעצם ובראשונה מן השם יתברך, שלכך נקראו בני בכורי ישראל, ודבר זה דארנו למעלה. ומאחר שנקראו בניו, ראו שיהיו מסולקים מן החטא, שכל המחובר ודבק אל הטהור, טהור מן החטא. ולכך, מצד החיבור שיש לישראל, שהם בניו של בני דבריו, ראו שהם מסולקים מן החטא. כלומר, זה מה שהוא אמר, וזה בעצם חוזר אל הטענה שבפרק ג' שהראשית איננה ניתנת להחלפה. זה הכוונה, בניי ולא בניך? כי הרי הם בניך, ומצד שהם בניך, הם העלול הראשון במציאות. העלול הראשון, ובהגדרה ראשון, לא ניתן להחלפה, כי איך אפשר להחליף ראשון? ועוד, מצד עומק הדין יש זכות, ועל זה אמר כמה ימי חיי אדם. זה קצת מזכיר מה שקראנו בפרק י' א'. לא, בפרק י' א' אמרנו שיש סיבה מצד ישראל עצמם. כן? אמרנו שיש שלוש סיבות לדביקות של הקדוש ברוך הוא בישראל. מצד הקדוש ברוך הוא, מצד ישראל, ומצד מה שחבר בין הקדוש ברוך הוא לישראל, שזה התורה. אז כאן נדבר פה על הסיבה כאילו השלישית, שמצד ישראל עצמם, כמה ימי חיי אדם וכו'. שגם אם אתה עושה חשבון, כמה באמת היהודים רעים, הם לא כל כך רעים כמו שזה נראה.
חשבון מוזר.
למה?
כאילו,
גם גלגוי, אתה אומר. לא מדויק. כי הרי מה שהוא אמר, שבזמן התפילה והאוכל ובית הכיסא, אדם לא חוטא, זה מצוי בישראל מצד רוב דורותיהם. אבל אפשר גם לחטוא בזה שאדם לא מתפלל, ואדם אוכל טרף, וכל הסמת, או אוכל עבר מן החי, או בשר אדם. אבל זה לא מצוי באומה הישראלית לדורותיה, זה הכל. כן, כמו שאומר, שדור אחד, שניים, זה יכול להיות, אבל לא, לא יכול להיות. יעבור פעמי. איפה היום? ואמר, אז, כן, ואמר, אם מצד שהשם יתברך שהוא עילה להם ראוי שהוא מסולקים מן החטא ומוטב, ואם לאו, שאין ראוי מצד שהוא יתברך עילה להם סילוק החטא, מכל מקום, פלגע עלך. כי מאחר שהם בניך, בנים אל השם יתברך ואל יצחק, ראוי שיסעו עבונה. ואם תאמר, כולם עליי, הקריבת נפשה היא כמך, כי מצד שיצחק מסר נפשו אל השם יתברך, דבר זה מורה על יצחק שהוא אל השם יתברך לגמרי. ומפני כך הוא נושא את עבונם לגמרי. ומפני כי יש לחשוב, כי על ידי מידת יצחק זכו אל זה. וזהו שכתוב, נשאו עיניהם כלפי יצחק, כי הוא הגואל אותם. וזה אינו, כי הוא יתברך הגואל. רק שעל ידי מידת יצחק הם אל השם יתברך. אבל עצם הכפרה הוא מצד השם יתברך, כי עצם הכפרה הוא אל השם יתברך. יש פה גם רמז כלפי התיאולוגיה הנוצרית, שהיא חושבת שהכפרה על ידי אמצעי. ואמר, כי מחווה יצחק לקדוש ברוך הוא אל ישראל בעיניו, ודבר זה תבין ממה שאמרנו, כי יצחק מסר נפשו אל השם יתברך, אל ישראל ב... כי... לא, לכך הוא מחווה השם יתברך שפוס. ואינו נפרד מן השם יתברך, לכך יצחק הוא מחווה השם יתברך אל ישראל בעיניו, כי יש יצחק דביקות השם יתברך, והוא עמו יתברך לגמרי. ודבר זה ידוע לנבונים, רמזו אותו חכמים במקומות הרבה. הפירוש של הדבר הזה, דבר זה ידוע לנבונים, רמזו אותו חכמים במקומות הרבה. כאן, המהר"ל רוצה, כל פעם שהמהר"ל אומר דבר כזה, סימן שהוא רוצה להסביר שההסבר האמיתי של כל מה שהוא אמר הוא עוד יותר עמוק ממה שהוא כותב, והוא הסבר על פי הסוד, והוא לא יכול להעלות אותו על הכתב. מה הדבר פה שהוא לא יכול להעלות על הכתב? כן, אבל מה הסוד? שהוא לא רוצה להגיד. תלוי, לפי הדורות. בדורו של המהר"ל אי אפשר לגלות. אי אפשר לגלות בכתב. אבל בדורנו זה כבר, אנחנו כבר כמה דורות אחר כך. כלומר, יש דברים שנסתר בימי המהר"ל שהם נגלים בימינו. או נגיד נשארים שייכים אל הנסתר, אבל ניתנים להיאמר באיזושהי מידה. הכוונה של המהר"ל, אני חושב שמידת הדין היא שורש המציאות. כן? כן, יש לך נקרא גיבור. אתה גיבור לעולם השם, נכון? איך הוא גיבור? איזה הוא גיבור?
לא, חסד נשאר
אה?
חסד זה לא תרמוק?
לא. תלוי, איך אתה מסתכל על זה. אבל ברגע שמתחילה המציאות זה הדין. הרי עלה במחשבתו שקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין. כי זה בא, כי אם יש דין, זה אומר שקדוש ברוך הוא צריך לגבור על משהו. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מה הוא יצר? היצר של ההתפשטות האינסופית של האלוהות. צריך להתגבר על זה, כלומר זה סוד הצמצום שהארי דיבר עליו, כדי לברוא את העולם. וזה דבר שהארי, וזה שורש ישראל. עכשיו על זה, המהר"ל לא רוצה לדבר בנגלה. כי זה סוד. למה זה סוד? כי זה כביכול מראה שקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם עצמו. זה דבר שקשה לתפוס אותו. הוא עובר סותר כמה הנחות יסוד תיאולוגיות מרכזיות.
שמה?
שהקדוש ברוך הוא לא...
לא מוגבל.
לא מוגבל. נכון? טוב, ודבר זה ידוע לנבונים, רמזו אותו חכמים במקומות הרבה, כי יש לזה גם תולדה, תולדה יכולה להיות ההנחה של את אתר פנוי מיני. כלומר, כיוון ההפוך. אם יצחק הוא דבק בשם יתברך, יוצא שיש, מי קיים באמת? רק הקדוש ברוך הוא, לא הנברא.
כמותית, לא
ייחודית. לא יודע מה אתה מתכוון. טוב.
מה
שלך
אתר פנוי מיני? זה דרגות בריאה. הקדוש ברוך מתגלה בכמות... כמותית, בכל מדרגה...
אפשר גם לבנות השקפה פנתאיסטית שאומרת שאין מציאות בכלל. כלומר, זה הקוסמיזם. יש רק אלוהות. כן, למשל, אמרו פעם על הרב קוק, שאצלו הבעיה היא לא האם יש אלוהים, אלא שאלה אם יש עולם. צריך להוכיח שיש עולם.
זה דומה ליצחק?
כן, אז זה... מה? כי אצל יצחק, יצחק בטל לגמרי אל השם יתברך. אז מי קיים? לא יצחק. אז יש פה רמז לתפיסה פנתאיסטית.
אבל לכן זה גם
סוף. לכן, כן, זה גם יכול להיות סוף. המהר"ל הוא אבי הרעיון הזה, של את אתר פנוי מיני.
זה מה נכון פה?
אני אומר, יכול להיות כמה ניקוד כזה, יכול להיות כיוון כזה. כל אחד יפרש לפי נטיית ליבו את הסוד של המהר"ל. עכשיו, ואבן מילת בעיניי הוא, לכאמר, שיצחק מראה בעיניו, שהיו רואים אותו מצד מידת הדין, ומצדת יצחק כאשר ידוע. כן, מידת הדין קשורה לעיניים. למה? עיני העדה. זה חכמים, נכון? בתור בית דין. ואז נשאו עיניהם למרום, אמרו גואלנו השם מהעולם שניך, כי הוא יתברך בעצמו הגואל אותם, ולא על ידי זולתו.
ומה זה הריחו, מה זה הריח, מה זה? לעומת הדין, לעומת העיניים?
הריח זה רחמים.
זה רחמים?
כן. כן. וכל עניין זה, רמז הכתוב. דכתיב. כל הדברים האלה שכתובים בגמרא, זה לא סתם. איזה אגדה שחזל המציאו, אלא יש לזה מקור בכתוב עצמו. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. למה נאמר אצל יעקב זכירה? ואצל יצחק לא נאמר זכירה? זה שאלה שחזל שם. כי אפרו של יצחק נראה כאילו צבור ומונח על גבי המזבח, עד כאן. מעניין שהוא לא מבין פה מאיזה מקור זה בגמרא, או במדרש, לא זוכר. שוב צריך להסתכל במהדורה, בכל ירושלים, שם כתוב, מאיפה זה לקוח הביטוי? כן, אז כתוב, לגבי אברהם ויעקב צריך לזכור. למה לזכור? לזכור דבר שכוח. אבל אתה לא צריך לזכור דבר שמצוי לפניך. ואפרו של יצחק צבור על גבי המזבח, תמיד. אז לא צריך סירי זכיר. לכן, ואף את בריתי יצחק, בלי לזכור.
מה יש לזכור באברהם
וביעקב? מה? את הברית שהוא קראת איתה. או את זכויותיהם. ובאור זה, כי הזכירה שייך אל דבר שאינו לפניו, אבל מצד כי יצחק מסר נפשו אל השם יתברך, הוא ביטל עצמו אל השם יתברך. הרי אין לו הבדל מאיתו יתברך, ולא ייתכן בזה זכירה, כי הוא נראה תמיד לפני השם יתברך. וזהו שאמר שנראה אפרו, רצה לומר מה שמסר נפשו אליו, לכך הוא לפניו תמיד. ואלו דברים הם עוד סודי חוכמה עמוקה מאוד, ואי אפשר לפרש יותר. רואים פה ש... יש לו הרבה דברים ככה, יש לו בטן מלאה בסודות המערב, והוא לא רוצה להגיד אותם, לא יכול להגיד.
אי אפשר, זה הכוונה, אני לא יכול.
אי אפשר, בגלל שזה יתאפס לא נכון. בדור שלי זה יתאפס לא נכון. הרי יתברך, מה?
איך אפשר להדביר מציאות של טיפוס שהוא עלול לאבד את עצמו כמשהו שהוא שייך לקדוש ברוך הוא? זה מזכיר גם קצת... זה הבדל אלים
שהם
זורקים את עצמם לאש, זאת אומרת, זה לא דבר...
קצת הבדל, אצל עובדי אלילים שהיו זורקים עצמם לאש, או את ילדיהם לאש, הם היו עושים את זה מתוך מצב של אובדן ההכרה. אבל כדי לעשות את זה, אני צריך לקחת סמים, אני צריך קצת להשתגע קצת. כן, משהו כזה. הכדור הזה מוציא אותך מהמשחק. אבל סתם ככה, מתוך הכרה שלמה, מתוך, כי אומר, אפילו ערך, הלך נפש, הלך שכל, קבוע של יצחק, זה לא מצאנו בצל האומות. כן? גם אלה שמשל, אתה רואה אנשים שמתוך קריאות נפש אפילו מוכנים להישרף, זה בגלל שהם בזים לחיים, בזים לעולם הזה. כן? יש כמה אנשים כאלה במזרח הרחוק, הם בזים לעולם הזה. ולכן ההתאבדות שלהם איננה בתוך הערכת החיים. השאלת כאן יצא יצחק, שיש הערכה שלמה של החיים, ואת החיים הוא מוסר לשם. לכן יש את זה בין מסירות החיים לבין מסירות המוות. למשל, כל השהידים שיובד זכרם, הם מוסרים את המוות שלהם לשם. יש איזה מין פולחן, איזה מין ההרצה, הייתי אומר, מורבידית של המוות.
מה הערך בניסור את החיים לשם?
החיים אל השם, הכוונה היא לומר שכל החיים כולם הם של השם. יש להם ערך מצד האחייה האלוהית שלהם. לכן גם הרב מסביר בעולת ראייה, שזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא לפני העקדה, אומר לאברהם את המילה אברהם. ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. למה הוא צריך להגיד לו את שמו? הרי אברהם יודע את שמו. אלא הוא אומר לו, היה אתה. היה אתה בכל מלוא החיים שלך, ואת זה תיתן.
אבל יש
בטריק.
והוא? כי אני יצחק והוא אברהם, אני יודע, שהקדוש ברוך הוא רוצה את החיים. אז האם באמת אני מסוגל למסור את נפשי, כן. מצד האמת עד הסוף, כי כן, אני יודע שזה לא יהיה רצונו, כן. בסופו של דבר באמת.
כן, כן.
אז הוא ידע שהוא לא היה מוכן.
לא, הוא לא ידע. כן.
גם למעשה אתה רואה שאברהם היה מוכן למסור את בניו, הוא אמר כאילו, תחלם, ויצחק אמר אל תחלם. זאת אומרת שהוא אוהב, הוא יותר קשור לחיים, הוא מעריך את החיים הרבה יותר מאברהם למעשה.
יצחק, אפשר להגיד את זה, כן. כן, תעשה.
אם יש לו הכרה...
מה זה להצטרוף?
אם יש לו הכרה מלאה במשמעות החיים, הוא לא יכול לתת, הוא לא יכול לבטל אותם לקדוש ברוך הוא, הוא יחייב להגיד לדעת שזה עוד שמה שקדוש ברוך הוא שימשיך אותם.
מה שאתה אומר כאן זה מצד ההיגיון. אבל כשאדם מוכן למסור את נפשו, הוא לא יודע שעל ידי זה הוא זוכה בנפשו. זה כמו שמשה, כשמשה רבינו היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו בשביל עם ישראל. הוא לא ידע שעל ידי זה הוא מקבל יותר עולם הבא. נכון, מכן הנה הוא אמר. למרות שדווקא זה מזכה אותו יותר מכל דבר. אבל זה אתה יודע ויש לו מנוי בצד. כשאתה בתוך החוויה עצמה אתה לא יודע את זה.
אז במודע זה נעלם ממנו.
נכון. זה כמו הסיפור המפורסם, שהיה פעם איזה יהודי, אישה אחת בעירו של החפץ חיים, שהייתה מתקשה ללב. הייתה בסכנת נפשות. קראו לחפץ חיים, הוא אמר, רגע, רגע, על שלוש עבירות נשים מתות בשעה כדתה. אז הוא שאל, מה עם מידה? הוא אמר, אמרו לו, לא, היא בסדר גמור, מחמירה וזה. מה עם חלה? כלומר, כשרות וכו', לא, היא בודקת תולעים, הכל בסדר. מה עם שבת? הוא לא תשמע, יש איזה בעיה. שבת. אז הוא הבין, קרא לתלמיד שלו, שהיה מהעיירה סמוכה, שהיו לו זכויות אדירות לקיום מצוות השבת בעיירה שלו, שהוא גרם שכל בעלי החנויות סגרו את החנויות, ועוד הרבה דברים עשה למען השבת. הוא אמר לו, אתה עכשיו חותם שאתה מוותר על כל הזכויות שלך למען השבת, עבור האישה הזאת. אז טוב, לא הייתה לו ברירה, לחץ רוחני, מתון. בקיצור, ויתר, והאישה ילדה בשעה טובה. אבל מה, אומרים שהבחור הזה נהיה חולה. נהיה חולה, בית כל הזכויות שלו. אז אמרו לו, תראה, מחללים את השבת כדי להציל נפש. יוצא מזה שהזכות שיש לך של הצלת נפשות, זה עולה על כל הזכויות של השבת שלך. ואז הוא חזר לבריאותו. אבל, אז הוא לא יכול היה לחשוב על זה בשעה שהוא מוסר את הזכויות? לא, הוא לא יכול. כלומר, אנחנו מסוגלים לעשות הפרדה בין בין השכל לרגש. זה צריך לדעת את זה. למשל, כשאנחנו מתפללים, התפילה היא פעולה רגשית. היא פעולה רגשית שפונה אל הקדוש ברוך הוא בתור מלך שאני הולך לשכנע אותו בדמעותיי. למרות שהשכל מתנגד לזה. אבל אני כן מסוגל לעשות את ההבחנה הזאת. זאת אומרת, בזמן התפילה אני לא פועל על פי השכל. זה יכולת שיש בנפש האדם. אם מלא שהיכולת הזאת הקיימת, אפשר יהיה להתפלל.
התפילה היא לא בלב?
כן, בלב, וזה לב. לב זה רגש או שכל? לפעמים לב פירוש או שכל, לפעמים פירוש או רגש. לכן אני אומר, התפילה היא פעולה רגשית.
זה משהו יותר גבוה משנה.
מה אתה מתכוון?
כלומר, לפחות הוא רגש אבל השכל,
הלב. לא, 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 אין שכל בתפילה. הרי זה מה שאומרת הגמרא, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אז תורה מה זה? לא, על פי השכל הוא מתורה. בתפילה, על פי הרגש. זה רגש גבוה, רגש, מה? כן, ברור, הנשמה מתפללת תמיד, גם כשאני לא מתפלל. התפילה בפועל זה ההשתפכות של תפילת הנשמה בתוך הנפש והרוח. ככה מסביר הרב בתחילת עולת ראייה, נכון? זאת אומרת, אני עכשיו מצרף את עולם הרגשות שלי אל התפילה המתמדת של הנשמה. אם אני לא מתרגש בתפילה, זה לא תפילה. אולי פעולה רגשית.
תורות לתפילות,
זה שייך לסיפור הזה? כן, כן, בדיוק. להפוך תורות לתפילות. התורות, מה שאני למדתי כל היום, בשכל. עכשיו, אני מעביר אל העמקה, העמקת החיים, דרך הרגשות.
ולימוד דרך הרגש זה לא עובד?
לימוד דרך הרגש לא, אתה לא תוכל ללמוד כמו בן אדם. אתה תתרגש מכל דבר. כל קושיה של התוספות, אתה תקפוץ, אתה תתעלף. זה לא יכול, אתה צריך לחשוב. זה מותר או זה טוב? איך אפשר להגיד מותר? איך אפשר להגיד אסור? ככה לא עובדים. מספרים על אחד מגדולי החסידות, אמרו לו, נו, נראה אותך בגמרא. טוב, תביאו גמרא. פתח, מאימתי קוראים את שמה, והתעלף. מתוך אימה, מאימתי.
אימה ציוד.
אימה ציוד. זה לא משנה. אבל אם אתה לומד ככה, אתה לא יכול... לא, זה יהיה טוב, זה יהיה טוב, אבל לקחה קשה. זה כמו שמישהו אמר לי, תראה, אני כבר 10 שנים עובד על הסעיף הראשון של השולחן ערוך. יתגבר כארי. אני עובד על זה. אחר כך אני אעבור להלכה השנייה. איפה היינו? הרי יתבר לך, כי אין פירוד לישראל מן השם יברך כלל כאשר תמיד דבר זה. אבל מצד עצמם של ישראל אין כוח להם כלל. ואין עזר להם מצד עצמם. אחר כך יש באמת פירוש ארוך מאוד של המהר"ל על הנושא הזה של מה זה שמצד עצמם אין להם קיום. וכאן זה מתחבר לתורה שלמה ועמוקה מאוד של המהר"ל. נעסוק בזה בעזרת השם בפעם הבאה. אני מזכיר לכם שעכשיו במערכת החדשה יש שיעורי מהר"ל גם ביום רביעי. כן? כלומר, ראשון ורביעי, יש שיעור מה?
האם יש שיעור בצהריים?
למה לא?
השיעור הראשון.
כן, כן, השיעור הראשון. כן, כמה שלא יהיה.
מה נצח ישראל?
מה?
לא, אבל זה נצח ישראל, לא?